Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com.
טוב, אז ברוך הבא, הרב יגאל לוינשטיין.
איפה אני נמצאים?
באהבה גדולה. מה בוער בך בימים אלה?
מה בוער? המצב של המדינה. המצב של המדינה, חוץ ופנים. בוער בי שאנחנו נלחמים שנה וחצי ולא מצליחים להכריע עדיין את החמאס, מאלף סיבות, לא חשוב כרגע. אבל צבא חזק, לוחמי על, מוטיבציה בשמיים, חברה מגויסת, ומתקשים לסיים את המערכה בהכרעה ברורה שהחמאס לא יהיה יותר מוטיבציה, לא הוא ולא לאחרים מתעסק איתנו. ברור שהקושי הגדול זה כמובן החטופים, שכנראה מסבך את כל העניין, כי עובדה שבלבנון תוך כמה חודשים גמרנו את הסיפור, אין חטופים, אז יכולנו לעשות עבודה ולגמור. והבעיה השנייה זה הפנים-ישראלית החברתית. המשבר הפנימי בתוך החברה הישראלית הוא משבר שכבר נמשך הרבה שנים, הוא מתעצם כל הזמן עוד ועוד ועוד. במקום שיח שרוצה להגיע לפתרונות ולהסדרות ולפשרות, זה הופך להיות שיח חד-ממד. של הכרעות. זה לא בריא לחברה ככה. אז אני, שני הדברים האלה מטרידים אותי כל הזמן. כשמטריד את האדם משהו, אז הוא מנסה לפעול, לשנות את זה. גם שם וגם כאן.
אתה יודע שמשה, בפעם הראשונה בעצם שהוא פגש את הסנה, והוא שאל אותו מי אני, שאל אותו מי אנוכי, אז שהמפגש עם הסנה, איך שאני מתאר אותו או מבין אותו, זה מין מפגש מאוד מאוד חזק עם המציאות. כאילו מין המציאות נמצאת כרגע מול העיניים שלך, וכשהמציאות מול העיניים שלך, אז היא באה עם הרע. כאילו, המציאות באה עם הרע, קצת כמו שקראנו בשביל אוקטובר. היא באה עם הרע, והמרע כזה מפוררת את הסיפור שסיפרת לעצמך על עצמך, ואז כל מה שנותר לך זה לנסות להבין מי אתה. כי כבר אין לך את הסיפור, המציאות חזקה מדי. ואז הוא שאל אותו, מי אני? ואז הוא קיבל תשובה. אמר לו, אתה, זה הוא שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים. וממה שאני מבין מהרגע הזה, זה שהזהות שלנו והשליחות שלנו זה בעצם אותה מילה. זה כזה כאילו, מה זאת אומרת, מי אני? אתה, זה הוא שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים, זה מי שאתה. אז צא לדרך. אז כשאני שואל אותך, מה בוער בך, אני מתכוון, מי אתה? מה השליחות הספציפית שלך?
השליחות האישית שלי?
כן, כרגע. כי את כולנו מטריד המצב בחוץ והמצב בפנים. אבל כל אחד יש לו את ה...
שליחות.
כן, את הזהות שלו.
אז אני מרגיש שהשליחות שלי היא שליחות שנוגעת למצב הכללי של החברה. ברמה האישית, כל אחד יודע, חי את החיים שלו, יש לו את החשבון נפש האישי שלו ברמה הפרטית. אבל אני לא רואה ברמה הפרטית שלי את השליחות שלי. אני רואה את עצמי כל הזמן, מה שמטריד אותי ודוחף אותי, זה איך להיטיב את המצב של העם היהודי עכשיו לציון אחרי 2000 שנה. ואם אני, אם אתה רוצה שאני אדקור את הנקודה, אז אני חושב שהציונות בתהליך של שיבת ציון, שזה חלום הדורות, בדרך נפל מרכיב הזהות היסודי שלנו, הזהות היהודית, וזה עם שמאבד זהות, זה דבר לא פשוט, ואני רואה בזה חלק מהמשברים שעוברים עלינו, זה הניתוק של המפעל הציוני מזהותו היהודית. אם אני אגדיר את זה כך, בחברה הישראלית חלוקים בשאלה הזאת, האם הזהות הלאומית והיהודית, הם צריכים להיות ביחד או צריכים להיות נפרדים. באירופה יש הפרדה מוחלטת בין כל מרכיב זהותי למרכיב לאומי. הם ראו בזה סתירה או... ואצל היהדות, בעם היהודי אף פעם המרכיב הלאומי והיהודי לא היו נפרדים, הם תמיד היו ביחד, אף פעם לא היה... אין יהדות בלי עם יהודי, ואין עם יהודי בלי יהדות. הולך ביחד. אבל בתהליך ההיסטורי פה נוצר הפרדה. אני חושב שהיא מלאכותית ביחד לאופי של העם הזה. להפוך אותנו לעם שרק רוצה מקלט, זה רק הקיום, זה רק הבית, אבל בית בלי תוכן, איזה בית זה? בסדר, אני מבין את ההיסטוריה, ואחרי שואה ואחרי 2000 שנות גלות, רוצים קודם כל בית, שאיפה חשובה ויקרה, אבל בדרך לאבד את התכלית בשביל מה אתה בונה בית, לא רק לשמור על הגל עצמך בשביל לתת משמעות לחייך. והמשמעות הזאת היא קריטית לקיומו של עם, עם בלי משמעות אין לו ערך. ומה שאני חושב שחסר זה לחבר את הזהות היהודית לזהות הלאומית הציונית שלנו. תראה, העולם החרדי בסוגיה הזאת, אנחנו רואים את כל הטלטלה שיש היום, הוא רואה סתירה בין הזהות, בין הלאומיות, או בין הציונות והיהדות. לכן הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות חיבור, הוא אומר, זה יגמור את היהדות. העולם של השמאל הישראלי, גם הוא מפחד מהחיבור הזה, חבר... רגב, הטייס הזה שם, ברעיון המפורסם, אמר, ארצי שינתה את פניה. הוא מפחד שהמדינה החילונית שעליה הוא חלם, שהיא נפרדת מהזהות הדתי, היהודית שלה, הדתית שלה, זה הולך ומתחבר, אז הוא מבוהל ורוצה להפריד. כל המאבק על הרפורמה המשפטית הייתה סביב שלא יהיה חיבור בין הזהות ללאומיות או לציונות. ואנחנו כאנשים דתיים ציונים, ציונות דתית, הולכים להשקפת עולם של הרב קוק, שרואה בחיבור בין השתיים את הברכה הכי גדולה שהעם היהודי יכול להביא. זה לבנות מדינה שהמרכיב של המוסר היהודי הוא ה-DNA שלה, ולא אמות מידה מוסריות שנלקחות מעמים אחרים שלא בהכרח תואמים לנו כעם. זה לא הבשורה שלנו לבנות מסגרת שהתוכן שלה נלקח ממקומות זרים.
כן. היה, אני חושב, או פרשה קודם, זאת שלפניה, בחוקותיי, שהוא אמר להם, ונסתם ואין רודף אתכם.
כן.
ואני כזה, כאילו, מאיך שאני מבין את זה, כן? אתם בורחים ממשהו, ממישהו שאפילו לא רודף אחריכם. כאילו, הפחד שלכם הוא בעצם אשליה. אתם
מדומה.
הפחד מדומה. אז בעצם אתה אומר, החרדים, הם פועלים מתוך פחד. החילונים פועלים מתוך פחד, אבל בעצם הוא מדומה. כי אתם כאילו סוג של הדרך היחידה בעצם להתמודד עם הבעיה הזאת, היא לא לפעול מתוך פחד, אלא לפעול מתוך אהבה.
אני חושב שיש הבדל בין החרדים ל... השמאל הישראלי, נגיד כך. זה שהשמאל באמת לא יודע מה זה יהדות, וזה, הבורות יכולה לא להתפחד, זה פשוט, אני מבין את זה. כי בסוף כשהם מסתכלים על חיבורים שנעשו בהיסטוריה, בין זויות אמוניות, דתיות, לזויות לאומיות, זה לא נראה טוב במפה ההיסטורית של העולם. וכיוון שלא מכירים את היהדות, אז הם עושים מתק הדבק. זאת אומרת, אם בנצרות זה לא היה טוב, ובאסלאם אנחנו רואים איך זה באיראן, אם נעשה אותו דבר בארץ, זה יהיה אסון למדינת היהודים. זאת אומרת, אז זה אני מבין שאיפה שיש בורות, יכול להיות פחד, כי אתה מוכרח להסביר לך, ואם אתה מסביר את זה באמות מידה שבכלל לא רלוונטיות, אפשר קשה, קל להפחיד. אני זוכר בקפלן היו הפגנות על מצעד השפחות. כלומר, אם תהיה פה מדינה שיהיה בה מרכיב יהודי, אז מחר בבוקר יכפו על כל האנשים להיכנס למטבח. עכשיו, הסצנה הזאת לקוחה מסרטים אמריקאים שמציירים את הכנסייה הנוצרית בימי הביניים, שרדפה אנשים, רדפה מכשפות, ושם ישמרנו. אתה רואה שמקור הדימוי הוא הכנסייה הנוצרית בימי הביניים. בסדר, היא עשתה גם אינקוויזיציה, זה היה מפלצת. היהדות היא רחוקה מזה כרחוק שמיים מארץ. Yeah. אבל זה שעשו עתק עדבק, אתם, אם יהיה פה מדינה יהודית, תכניסו את אנשים למטבח, או וכן הלאה, שפחות, אתה רואה שזה לא מן העניין. עכשיו, לך תסביר. לנו מפגש עם טייסי 555, קבוצת רבנים איתם, ברפורמה. והטענה שלהם היה, אם תהיה פה מדינה יהודית, תכניס את אנשים לנדבך. על הבסיס הזה של הסרט הזה.
טייסים.
טייסים, כן, אנשים הכי אינטליגנטים שיש לך פה, נכון? אז שאלו אותם, איזה בסיס אתם מדבר? אתם מכירים את היהדות? זה מה שדת עושה. מאיפה אתם יודעים שדת עושה? האסלאם הוא אחר, הנצרות היא אחרת, היהדות היא אחרת, בודהיזם אחר, כל דת. איך אתה עושה את זה? עכשיו, לא השתכנעו כלום. הדימוי הזה, כמו שאתה אמרת, הדימוי הזה נכנס בראש, בגלל הבורות, הוליד הפחד, לא יכולת לזה. עכשיו, מה עשו אחד הרבנים, הרב שמואליה, אמר, אתה יודע מה? בואו נפגיש אתכם אנשים שלנו. אז בואו אנחנו רבנים מדברים איתכם. בואו תדברו עם אנשים שלנו.
שתראו שהן חזקות.
תראו את האנשים, דברו את מה שאתם רוצים.
כן, כן.
הביאו במירש אחרי זה את כל הרבניות שלהם. אף אחד לא יושבת במדבר, כל אחת היא ביג בוס.
כן.
חושב שינה את דעתם?
לא שינה.
זה הבעיה העמוקה שאני לא יודע איך שוברים את הקרח של הדמיון שיושב על פחד. עכשיו, אצל החרדים זה לא כך. הניסיון ההיסטורי, שאיפה שיהדות ניסתה להשתלב בתוך תרבות שאיננה יהודית, נגמר בכישרון קולוסלי. ב-2000 שנים האחרונות, המנגנון היחידי ששמר על היהדות, היה הבידול,
כן.
הגטו היהודי. כל מי שהחליט, מסיבות כאלה אחרות, בוא נשתלב, גרמניה, אמריקה, כל מקום, ספרד בזמנו, כל מקום שהחליטו להשתלב, מי שהשתלב, התבולל. מנגנון ההישרדות היהודי יודע, שחור לבן. יש מנגנון אחד שומר ליהדות, זה הקהילה החזקה, המגובשת, הסגורה, מובדלת מסביבה תרבותית, רוחנית, אמונית, אלטרנטיבית. כל זמן שאתה נמצא בפנים, אתה שמור. אתה יוצא החוצה, אפשר לצאת פה ושם למסחר, קצת להתפרנס, אבל להשתלב כעיקרון בשום פנים אופן, זה יוצר התפוררות של המערכת. התוצאה, שכשבאנו לארץ, כדיוון שהמפעל הציוני הופיע ללא זהותו היהודית, כן, עם ככל העמים, הפרדת הדת מהמדינה, הקונספט היה לבנות חברה מחדש, לא החברה היהודית הגלותית, חברה ישראלית, מודרנית וכו'. ברגע שהעולם החרדי זיהה שהתרבות שיש פה, היא בעצם גרמניה בארץ ישראל, או אנגליה בארץ ישראל, או אמריקה בארץ ישראל, אתה יוצא מבני ברק החוצה לתל אביב, אתה פוגש את ניו יורק.
כן.
אז הוא אומר, להשתלב עם ניו יורק של תל אביב, מה ההבדל בין יהודי בניו יורק, שאם הוא יעשה את זה הוא יתבולל. יתבולל לא מובן שיתחתן עם יהודיה לא יהודיה, יתבולל תרבותית, זאת אומרת, יאבד את, נגיד, אני מדבר בשפה אחרת, יאבד את זהותו הדתית, כבר שהוא יתחיל להתערות בתרבויות אחרות, זה לא הדרכה לרבים, נכון? יש חסידי חב"ד, אבל אנשים יוצאים דופן, אתם נמצאים בכל העולם, הם משמרים את זהותם האישית, הדתית, הארדקור, ומקרבים כל יהודי שרוצה להתקרב. אבל סתם יהודי רגיש שיוצא לעבודה וחוזר, הוא לא חבדניק, הוא לא שליח. הוא לא בנוי למנגנון כזה, לכן הם אומרים, גם במדינת ישראל אנחנו חייבים, זה לא הפחד מדמיון, זה פחד ממציאות אמיתית, אובייקטיבית, שאלפיים שנה, כל מי שניסה את להשתלב, הוא באמת הלך לנו לאיבוד, מבחינת הזהות היהודית. אז הפחד בארץ ישראל הוא לא דמיון, הוא פחד אמיתי.
הבנתי מה אתה אומר. אז הפחד של החילונים הוא פחד שנובע מתוך בורות.
כן.
הפחד של החרדים הוא פחד שנובע מתוך ניסיון.
כן.
אבל זה עדיין פחד.
כן.
אז אני אומר, שני הצדדים פועלים מתוך פחד.
טוב.
הדרך היחידה באמת להצליח להגיע לאיזושהי אחדות, זה רק אם נפעל מתוך אהבה, לא מתוך פחד. אם אנחנו נמשיך לפעול מתוך פחד, זה בעצם נראה לי משהו התכוון להגיד להם, שהרי שמעתי פעם, לא זוכר מי אמר את זה, אבל הדרך היחידה שלך לא לפעול מתוך פחד, לא משנה אם הוא פחד מתוך בורות או מתוך ניסיון והישרדות, היא רק אם תפחד מהדבר הנכון. היא רק אם תפחד מאלוהים. עכשיו, לא תפחד מאלוהים במובן של אלוהים מעניש, לא כזה אלוהים, אלא תכיר בקיומו של אלוהים. אם אתה תפעל מתוך המקום הזה, שאתה בעצם מפחד מהדבר הנכון, אז אתה לא תפחד משאר הדברים. ואז אתה תוכל לפעול מתוך מקום של אהבה, ואז אולי יהיה אפשר. אבל מה שאני מנסה לשאול, זה אני לא מצפה מהחילונים להבין את זה, אני כן דווקא מצפה מהחרדים להבין את זה, כי הם מבינים יהדות, והם מבינים את הרעיונות האלה. אז אני אומר, אפילו אתם פועלים מתוך פחד לחרדים, למרות שאתם אמורים דווקא להבין שהפעולה אמורה להגיע מתוך מקום של אהבה.
תראה, קודם כל אני לא חרדי, אני רק הסברתי, אני אמרתי להפר, אנחנו זרם שלישי, זה ציונות דתית, שראה בשילוב בין השניים, בין הציונות ובין הזהות, את ההופעה של היהדות בשלמותה. הקודש והחול הם לא אויבים. הם משלימים כמו הגוף והנשמה. גוף של האדם זה לא אויב של הנשמה שלו. הנשמה היא לא אויב של הגוף. נכון שלא תמיד הגוף אוהב את הערכים ואת הגבולות של הנשמה, והוא רוצה להיות חופשי בלי הגבלות ערכיות או מוסריות, אני אקרא לזה, החולשות האנושיות לא אוהבות גבולות. כך כתוב בפסוק במשלי, מים גנובים עם טקו. כשאתה עושה דבר שהוא לא כזה מותר, זה עושה את זה הרבה פעמים מתוק יותר. ככה כתוב שם, זה החולשה האנושית, שהיא אוהבת דברים אסורים. אז הנפש לא אוהבת. אבל אז הציונות הדתית היא רואה כמטרת על את החיבור בין העולמות, בין הציונות ובין הזהות היהודית. לא רק שאנחנו לא פוחדים, אנחנו רואים בזה אידיאל. זה יותר מאשר המילים שאתה אומר אהבה, לא אהבה. כשאתה רואה ערך בדבר שהוא קשה לחיבור, אבל אתה רואה ערך בחיבור, אז אתה מתאמץ עליו. וכשיש קושי, אתה מנסה למצוא פתרונות לקשיים. אבל אתה לא מבועל מהתמודדות, כי אתה רואה בהתמודדות ערך, כמו שהמפעל הציוני בא לארץ, היו לו פה בעיות מפה ועד השמיים. הוא לא נבעל מהקושי, בביצות ומלאריה ואויבים וכל הצרות שבעולם, והתנגדות של העולם, והלכו קדימה. לא נבעלו מכלום. למה? כי היה ערך גדול שנתן כוח לדרך. כשאני מסתכל על החיבור בין ציונות ויהדות, ויש בזה הרבה קשיים, והחששות של החרדים אמיתיים, כי הניסיון ההיסטורי היה מול תרבויות של עמים אחרים, אבל אני מסתכל על מדינת ישראל היהודית, שהצורך לחבר בין המדינה והיהדות, בין היהדות ובין חיי החול, אני רואה בזה ערך יהודי, אז אף על פי שאני פוגש קשיים בדרך, אני מנסה לתת להם מענה, לא רק שאני לא מבועל, אני רואה בהם אתגר למימוש רעיון גדול. עכשיו, החרדים לא מאמינים שהחיבור הזה עם המדינה הוא ערך. ולכן, המילה אהבה או לא אהבה היא לא רלוונטית. זאת אומרת, אם במבחן התוצאה, זהות יהודית נמחקת, גיוס צבא, בסוף ייכנס חרדי, יצא לא חרדי. אז הוא אומר, עזוב אני אהבה, לא אהבה, וזה לא נוגע לעניין. פשוט, מטרת החיים העליונה זה לשמור על הזהות היהודית. ואם בסוף לא יהיה זהות יהודית, אז במבחן התוצאה נכשלתי. גם לי יש את אותה בעיה כמו שלו, כשהבחורים שלו הולכים לצבא, גם הם נתקלים עם חברה ותרבות אחרת מהזהות היהודית. עשית שירות צבאי מן הסתם. החברה, השפה, האטמוספירה, זה לא בדיוק כמו בישיבה או בבית מדרש או בבית כנסת, זה משהו אחר, כן? כשאתה הולך למקום כזה, זה מאתגר. אם אתה בונה זהות, אם אתה יש לך ערך גדול בשילוב הזה, אתה רואה בו חיבור אמיתי, אתה רואה בו משמעות גדולה של חיבור היהדות אל החיים, אז אתה מתאמץ גם אם יש קושי. לכן כשאנחנו מדברים על שנתיים לימודים של תורה, לפני זה לחזק את האישיות כדי שתוכל להשתלב בתוך החברה בלי ללכת לאיבוד. זה מתוך, זה לתת מענה לבעיה שבאמת העם היהודי עבר במשך 2000 שנה, שהיציאה החוצה היא גרמה ללכת לאיבוד. נוח, אתה מדבר על הפסוקים מהתורה, נוח יצא מהתיבה, ונהיה בלגן שם אחרי שיצא, נכון? הוא השתקר, הילדים שלו שם הסתבכו לו. לשבת בתוך התיבה, גם אם יש מבול בחוץ, זה הגטו היהודי. זה משמר את העסק, אתה שבור. ברגע שירדו המים ואתה יוצא מהצבא, לא פשוט. בהתחלה בודקים את הראשון, שולחים את העורב, חוזר עושה סיבובים, אחר כך שולחים את היונם, מביאה לעלה של זית, אפשר כבר לצאת. אבל ברגע שיוצאים, יפה שהיא אמרה שיש בשורה, שכבר יש יבשה. אבל ראית מה שקרה לו, רק יצא החוצה, התגולל ביין, בנת הכרם, והלך לאיבוד. היציאה החוצה, מתוך המעבדה הרוחנית, השומרת, לצאת החוצה לחיים, אפשר ללכת מהר מאוד לאיבוד. הרעיון של הציונות הדתית, כיוון שאנחנו רואים ערך ואידיאל, שמדינת ישראל היא מדינת מופת, והמושג מופת אצלנו זה ערכים יהודיים, אנחנו לא עוד חיקוי של עוד מדינה אירופאית, אנחנו לא צרפת של יהודים, אנחנו לא אנגליה של יהודים, אנחנו מדינה של יהודים, של יהדות, יש לנו תרבות משלנו, יש לנו זהות משלנו, שהיא בשורה, 3,000 שנה, אנחנו מסתובבים עם לפיד הזהות של המוסר היהודי, אז 2000 שנה ראו את זה רק באינדיבידום, איך הקוד ההתנהגותי של הפרט הוא מעורר השראה, אבל החידוש הגדול שאנחנו עם שיוכל לעורר השראה בקודים שלו. עכשיו, כל זמן שאנחנו, המדינה מתנהלת על פי קודים אחרים, לא יהודים, אז היא בסך הכל עוד אמריקה קטנה במזרח התיכון, עוד צרפת במזרח התיכון, זה לא, אין כאן בשורה שלנו כעם עם התרבות והזהות שלנו, סל ערכים שלנו אחר.
היא סך הכל בעצם בורחת מהשליחות שלה.
כן.
עכשיו, אתה לא יכול לברוח, אתה לא באמת יכול לברוח מהשליחות שלך, נכון? כאילו אתה... ואם אתה לא יודע מה השליחות שלך, אז כל השליחות שלך זה ללמוד, זה להבין מה השליחות שלך, אבל אתה לא יכול לברוח מהשליחות שלך, כי זה יונה מלמד אותנו, נכון? כאילו, הוא ברח מהשליחות שלו והוא סיים בלב ים. אז אתה לא יכול לברוח מהשליחות שלך, אבל מה בעצם, מה היית אומר לחלק החילוני של העם, שלא מבין, נדליק, שלא מבין את השליחות הזאת, שהוא מבחינתו עם ככל העמים, ורק תן לי לבנות את המשפחה שלי, תן לי לבנות את החיים האישיים שלי. אני לא מחובר לרעיון הזה של השליחות. איך אתה יכול לחבר אותו לשליחות הזאת? איך אתה יכול, כי זו השליחות שלו. עכשיו, בין אם הוא יודע, בין אם הוא לא יודע, הוא יהודי. אתה מבין? אני ביום שהבנתי שאני יהודי, שהבנתי שאני יהודי, שזה קרה בשנים האחרונות, כן? אז כל מיני הסימונים התחילו להסתדר, כל מיני דברים, כל מיני רעיונות התחילו להיות הרבה יותר ברורים, ואז, לא יודע, לפני איזה שנה אני נכנס לסבא שלי, לחדר, הוא גר בדורות, סבא שלי הוא בן 100, שנייה.
וואו.
כן, הוא הקים את דורות, כאילו.
יותר מבוגר מאבא שלי.
אשכרה.
אבא שלי בן 96.
וואלה.
אני מפה נוסע אליו, הוא גר ברמת חן.
וואלה.
אתה מדורות?
אז סבא וסבתא הקימו את דורות, אני מאבן יהודה. אבא שלי גדל בדורות. כן. אני נכנס אליו לספרייה, והוא כבר לא מדבר היום כל כך, אבל הוא סבבה, אבל אני נכנס אליו לספרייה. רוב הספרים שם זה ספרי יהדות. עכשיו, הוא בן אדם חילוני. אתה מבין? הוא היה בשואה ארדקור. אבל בסופו של דבר, הוא יהודי. וסבא שלו יהודי, וסבא של סבא שלו יהודי. אז אנחנו יהודים, ולהיות יהודי זה אומר להיות מחובר לשליחות. אבל אם אתה לא מחובר לשליחות הזאת...
איך מחברים?
כן.
תשמע, אתה מספר לי על סבא שלך. אתמול מצלצל להם מישהו, ספר לי, שאחד העם היה יהודי ירא שמיים, בצעיר אותו, דתי, בגיל 16, הוא היה גאון, כנראה אילוי, בגיל 16 כבר עבר על כל התורה כולה, לא על גל השס, שס זה על התלמוד. תלמוד זה 60 מסכתות עם אלפי... הוא בגיל 16 כבר עבר על הכל, היה אילו, היה גאון עולם, מה שנקרא, עבר על כל מה שיש ביהדות מקצה לקצה בגיל 16, בזיכרונות שלו, הוא כבר מתאר שהתחיל לענות לתשובות לאנשים מסביב כנער בן 16 לשאלות ביהדות. זה האפיקורסים של פעם. הם לא היו בורים, הם היו, הם ידעו יהדות, ו... אבל אנחנו נמצאים בדור אחר, 5-6 דורות אחרי הבורות מעדדת. אני רואה שני דרכים לחבר את היהודים ליהדותם.
את היהודים ליהדותם, אבל גם את היהודים לשליחותם. כי כולם רואים את עצמם כיהודים.
לא יהודי הגנטי, אני מדבר על יהודי הזהותני.
הזהותני, שהזהותני זה בעצם השליחותי. כן.
אז אני חושב שיש כאן שני דרכים שונות. יש תהליכים אישיים אינדיבידואליים, ויש תהליכים לאומיים כלליים. ושניהם בסוף דוחפים לאותו כיוון. ברמה הפרטית אינדיבידואלית, אני לא מכיר דרך לחבר אדם לזהותו היהודית, אלא אם כן מתעוררת בו התעוררות פנימית לחפש. איך זה קורה? זה סוד. אין לי מושג, כי גם אני עברתי תהליך כזה. אני גדלתי בית חילוני באילת, בגיל בצבא, בהלך השירות, שחלתי 5 שנים בסיני, אחרי מלחמת יום כיפור, והתחיל להתעורר אצלי שאלות. למה התעוררו? אין לי מושג, כאילו חסר לי כלום, גדלתי בבית טוב, הורים מצוינים, הצלחתי במה שעשיתי, חיים תותים. ובכל זאת, למרות החיים התותים, משהו בפנים היה איזה ריק שלא הצליח להתמלא בכל מה שעשיתי. וזה הפריע לי, לא יכול להיות. אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה, ואתה שעת, ויש לך חברים, אתה מתקדם, אתה מתפתח, אתה מצליח, ואתה עושה ככה, ועושה ככה, ככה. כאילו, החיים עשירים, אתה עשו כל היום וכל הלילה, זה לא שהייתי משועמם, ישבתי, בהיתי ואמרתי, מה אני עושה עם עצמי. ואחרי כל זה שהייתי מלא מכל מה שעשיתי, היה נשאר ריק יותר עמוק, ששום דבר ממה שעשיתי לא הצליח למלא את הריק הזה. אז זה התעוררות פנימית, שזה לקח הרבה שנים, כבר בגיל 17-18 הרגשתי את זה, אבל בגיל 23 אמרתי, די, אני מוכרח למצוא מענה.
ואז ממש פגשת את הריק הזה?
כן, פגשתי את הריק לא בחוץ, בי.
כן.
בתוכי, כן, ריק, ממש ריק אמיתי. אמרתי לעצמי, כל מה שאני עושה לא מצליח למלא. אני עם חברים, לא ממלא. אתה מטייל בסיני, חשתי את כל סיני עם חברים, עם ג'יפים, לא ממלא. בילויים, לא ממלא. משמח, לא, כל הדברים כיפים, בואו שלא הדברים האלה, לא הצטערתי חס ושלום, כן, אלא רוצה להסביר את הפער, את הדיסוננס.
כן.
החוויה היא נהדרת, הורים ציונים, בית טוב, אחים נהדרים, משפחה, שירות צבאי משמעותי. כל מה שעשיתי, הייתי שמח בו. ואחרי כל זה, שום דבר באלה לא הצליח מענה למשהו שיותר עמוק, אני איזה שכבת עומק שיש באדם, שהיא מעבר לעטיפה של כל הדברים שעשיתי. לא יודע לשים על האצבע, לא ידעתי שום דבר. רק אני, בהתחלה הלכתי, למדתי פילוסופיה עם סבא שלי, שהיה פילוסוף. סבא שלי עלה מגרמניה, והוא היה דוקטור לפילוסופיה, למדנו ביחד מאריסטו עד קאנט, במשך שנתיים, את כל הפילוסופים.
הבייסיק.
כל הקלאסים, כל כן. היסודים. זה היה מרתק, זה היה מדהים, זה היה חכם, אבל זה לא נתן מענה לריק. לריק זה לא נתן, זה היה אינטלקטואלי.
כן.
זה נתן מענה אינטלקטואלי, אבל הוא נתן מענה לריק. ואז אבא שלי אמר לי, אבא שלי גם כן כזה, איש רוח כזה, אז הוא מהנדס במקצוע, אבל איש אגות, אמר לי, אולי תפנה לכיוון של ההודו, של הבודהיזם, בודהיזם, כן. זן בודהיזם, וכן הלאה וכן הלאה. הוא קנה לי ספרים, אני קניתי ספרים, למדתי, הגיתי, לא נסעתי דווקא למזרח לחוות את זה, כמו להבין את התפיסת העולם, את הגישה וכו'. באמת היה שם משהו אחר מפילוסופנה, זה יותר כן פונה לכיוון הרוחני של האדם.
יותר חווייתי.
גם חווייתי, וגם כן נוגע באיזה צימאון, באיזה השתוקקות, באיזה ממד רוחני, האינטלקטואלים, הפילוסופים, הם דנים עיונית בתיאוריה, זה תיאוריות נכונות לחיים. ופה הם לא מדברים בבודהיזם, על תיאוריה זה איזה חוויה נותנת יותר משמעות, רוגע וכל מיני דברים כאלה. מאוד היה מעניין, אבל אתה לא מאמין מה גרם לי להפסיק עם זה? אמרתי, באינטואיציה פנימית, זה לא שלי. לא שלי, הכוונה, אני יהודי. זה שלהם. אז זה באופן, אז הסברתי לעצמי למה המילוי הרוחני שלהם לא ממלא את הריק הרוחני שלי. הריק הרוחני שלי כנראה קשור לעובדה שאני יהודי ואני לא הודי. אז אותם, זה ממלא בודהיזם. ואותי זה לא ממלא. זה לא שזה לא נחמד ולא נעים ולא מעשיר, אבל זה לא ממלא בסוף בעומק.
בעצם הריק הקיומי שלך קשור לזהות שלך.
נכון. ואז אמרתי, אם זה לא פה ולא פה ולא פה, אז דאמה, אולי אני חפש ביהדות, אני לא יודע מה, היהדות גם עוסקת, בגלל שלא שאלה לא לי ריק, היא בור מוחלט. אתה מדבר איתי על ציטוט מפסוקים ומפרשיות, לא הכרתי פרשיות ולא פסוקים, באתי טבול הרסה, לא ידעתי כלום. אז אמרתי, אבל בכל זאת, אולי שם זה נמצא. באמת הגעתי לירושלים, ופעם ראשונה פגשתי יהדות, שהנקודת המבחן היחידה שלה היה, שזה מה שגרם לי להתחבר אליה, שהיא נתנה מענה פעם ראשונה בחיים לאותו ריק שסבלתי ממנו הרבה מאוד שנים. סבלתי לא ברמה שלא תפקדתי, תפקדתי 10. כן, אבל שבפנים כל הזמן הסתדר איזה בור לא ממולא. וכשהתחלתי ללמוד, אז ראיתי שהבור הולך ומתמלא, הוא הולך ומתמלא, והוא קורא דבר מוזר, הוא גם מגביר את הצימאון.
אתה יודע לתאר את החוויה הזאת של המילוי? החוויה שבעצם נתנה את המילוי אל הריק, אתה יודע לתאר אותה? איך זה מרגיש?
אני אגיד לך, אחד השיעורים הראשונים שלמדתי ויצר אצלי שייכות, זה ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי. שהוא מתאר על הייעוד של, מדבר על הייעוד של העם היהודי. זה סיפור של, הוא מדבר עם המלך הכוזר, ויש דוסיר, מלך הכוזר בעצם הוא רצה להתגייר, והוא לא רצה להתגייר, הוא חיפש גם משמעות. והוא שאל את הדתות האחרות והכל, עד שהוא פגש את החבר היהודי, ובעצם תלהב מזה, וכל הספר זה להסביר מה זה יהדות. כשפעם ראשונה נכנסתי לשיעור שהתחיל לדבר על הספר הזה, הרגשתי שמחה עצומה שהמילים הנאמרות ממלאות את הריק. אז קודם גרשתי שמחה. באיזה שלב אפילו, פשוט התחילו לרדת לי דמעות מן העיניים, התחלתי לבכות. כאילו מצאתי את אשר ביקשתי, בשיר השירים, הרעיה מחפשת את הדוד. רצה, לא, חזור, פותח את הדלת, הוא בורח. כל השיר הזה, אחד הפירושים שיש בו, זה הנשמה שמחפשת את אלוקים. הדוד זה הקדוש ברוך הוא. והנשמה זה הראיה. כל הזמן מחפשת. אז מה יפה דודי, כן, כתפוח בין עצי היער, דודי בין הבנים, מה יפה ראייתי, עיניי חיונים, כל הביטויים האלה הם בעצם משלים לחיבור המאוד עמוק שיש בין האדם ובין הבורא. עכשיו, הדרך להגיע כנראה למלא את הנשמה האלוקית, שהיא כנראה לא מורוות מחוויות העולם הזה, היא מתמלאת מדברים ששייכים לממדי עומק וממדי גודל אדירים. התורה היא בעצם ביטוי של האלוקות שיכול למלא את הסוף באין סוף. אנחנו אנשים בני חלוף, אבל יש לנו ממד כנראה יותר גדול, ממד אינסופי, זה הנשמה. כדי למלא את הנשמה, אתה לא יכול למלא אותה בדברים חולפים, בדברים סופיים, היא צריכה להתמלא בדברים נצחיים. ככה אני מפרש את זה היום. אתה שאלת אותי לתאר את החוויה. החוויה היה שמחה, ובכי, לא בכי של עצבות, אתה יודע, בכי של מילוי.
הגעתי הביתה.
כן.
כזה.
כן, התרגשות כזאת, כן.
כן. זה קטע שאתה מתאר על הבודהיזם, כי אני מכיר הרבה, באים אליי הרבה חבר'ה צעירים, בני 22, 23, 24, שסיימו את הצבא, הם בתוך הטיולים, כזה הם בין לבין הטיולים, ובטח בתקופה הזאת, יש הרבה אנשים מחפשים לטייל. אתה יודע, גם אחרי סבבים של מילואים, וגם גם בכלל, כאילו, תן לי לברוח מפה. לא בקטע רע, בקטע סבבה, בקטע של פשוט אני רוצה לטייל, כי זה הגיל. והם באים אליי עם הבודהיזם. וגם אני, כשהייתי בגיל הזה, הייתי הרבה סביב הבודהיזם, והייתי בארבע ויפסנות, ואני מאוד מבין את, כאילו את הרצון הזה במילוי. גם לי היה את זה. והרגשתי את מה שאתה הרגשת, שבאמת, זה כמו הבודהיזם נתן איזשהו מין צעד, אבל הרגשתי שיש, היום אני יודע בדיעבד, שמה שהרגשתי בו זה איזושהי מין תקרת זרוכית, שגם כתבתי מאמר על החיבור בין היהדות לבודהיזם, וכזה, יש משהו, אתה יודע, בתקופה של אברהם ומשה, היה יותר קל לשמוע את אלוהים, נקרא לזה ככה, כי היה פחות הסחות דעת, אז היה להם יותר קל לשמוע אותו. לנו פה,
בלגן.
אי אפשר. אבל הבודהיזם,
יותר מדי רעש.
הבודהיזם נתן את הכלי, הוא נתן את הכלי. בדיוק. הוא נתן את הכלי להקשיב, ובלי הכלי הזה, לפחות בשבילי, לא הייתי יכול, להבין בכלל שאני יהודי בלי הכלי הזה של הבודהיזם. אתה מבין? אז כאילו, אז זה כן היה איזשהו מין צעד בדרך, אבל באמת, בדיעבד, זה לא הרגיש שזה אני. ועכשיו, זה מרגיש שייך.
אז א', אני מסכים איתך, עברתי את אותו תהליך.
קטע.
כן.
כן.
אבל אתה מסכים איתי שכשאתה מדבר עם חברים שלא מרגישים את הריק הזה, אתה מדבר אל קיר.
כן.
כי אתה אומר, בוא תלמד יהדות, בוא תכיר, אומר, תשמע, מה זה מוגע אליי, מה זה קשור? זה משהו שנכתב לפני 3,000 שנה, משעמם לי בחיים, בוא, אנחנו התקדמנו מאז, בוא, אנחנו לא על חמורים.
אתה חייב להגיע לריק.
כן, עכשיו, איך זה קורה בבן אדם, סוד שאין לנו מושג. יש הרבה אנשים שעוסקים בקירוב רחוקים, או לחבר יהודים ליהדות, וכולם שואלים את שאלת השאלות. איך אתה מביא את האנשים? כי אצל אחד יתעורר, אצל עשרה לא, זה לא נמצא במקום מסוים. מי שזה מתעורר, זה נמצא בכל הארץ, בכל העולם. יש כאלה שזה מתעורר אצלהם, הרוב לא. לכן, המסלול הזה הוא מאוד אינדיבידואלי. מי שזה מתעורר, הוא מתחיל לחפש. וברגע שזה מתעורר, הריק, אין, אתה פשוט לא עוצר עד שאתה מוצא משהו מרווה. אתה לא יכול, אי אפשר לרמות את עצמך, אתה יכול לספר לזה, זה מרווה, אין, זה יפתור לי את הבעיה, אתה מתחיל להתעסק איתו, לא פותר את הבעיה, אתה הולך לזה, לא ממש. זאת אומרת, כשזה אמיתי, זה אמיתי, וכשזה לא אמיתי, אי אפשר לזייף. כיוון שאתה עברת, אתה עובר למסלול כזה, אתה יודע שזה מהתחומים שאי אפשר לזייף אותם, אי אפשר לרמות אותם, אי אפשר לספר לצלנו סיפורים. אבל לחבר את העם בסדר גודל אחר, לא למתין שכל פרט הוא כזה, אני רואה כאן עוד מהלך, מקביל, שיוצר התעוררות גדולה מכיוון אחר לגמרי. אני למשל רואה, שהמלחמה הזאת היא יצרה טלטלה מטורפת, שהיא פתחה לבבות רבים, כאילו תחת הכותרת, וואלה, שמו לי מראה, אנחנו יהודים. על מה בא לשחוט אותנו?
כן.
הרי החבר'ה בעוטף, שם לא בא לשחוט בגלל שהם מתנחלים, שגרים, גוזלו להם את המדינה הפלסטינית. זה אנשים הכי רודפי שלום שיש בעולם, שרצו שלום עם הפלסטינים, ואותם קמו יום אחד, הפלסטינים האלה שחטו אותם. אז זה לא רק הם חוו את החוויה שרצחו אותם בגלל שהם יהודים, אלא כל החברה הישראלית קלטה, וואו, תשמע, זה מילה שאנחנו יהודים. עכשיו, הבום הזה לפרצוף של החברה הישראלית, אתם בגלל שאתם יהודים, זה עושה טלטלה ברמה הלאומית. עכשיו, איפה כל אחד זה פוגש אותו ברמה האישית אינדיבידואלית, הטלטלה הלאומית? בסדר, יש המון דרגות, אבל זה פותח המון שאלות אצל הרבה מאוד אנשים. אני רואה היום, הרצון להכיר זהות יהודית, הוא דילג כמה דרגות קדימה, בהיקף, באיכות, בכמות. זה לא שהחיים הם נהדר וכיף, לפני הרפורמה המשפטית, הכל טוב, חיים, מבלים, מסתובבים, רעשי רקע שמפריעים, עושים מסכי דעת לכולם, פתאום כל הרעשים האלה נפלו, איזה בום, הארדקור כזה פה, נתן פטיש על הראש על עם שלם, וזה גם לא נגמר אחרי 6 ימים, זה לא נגמר אחרי 50 יום כמו לבנון, אנחנו כבר שנה וחצי, שנה, 7 חודשים באירוע, ואלה לברוח. ואנשים שואלים את עצמם, סליחה, רגע, מי, מה, מו, אנחנו שייכים. זה בהחלט יוצר היום קר חדש למפגש הרבה יותר משמעותי של חיבור של החברה, נקרא לזה, לזהותה, לשליחותה, שליחותנו כעם, לא רק אינדיבידואלים.
אתה מרגיש שברמה המנהיגותית, אם אנחנו באמת מבינים שהנקודה היא הרצון של היהודי למצוא את זהותו, וזה משהו שאנחנו לא יודעים איך לייצר, נגיד. אנחנו לא יודעים איך לעשות. כולם רוצים לנסות להבין איך לעשות את זה, כי זה בעצם הדבר. אז אתה חושב שמבחינה מנהיגותית, נגיד בשליחות שלך, אתה חושב שהפוליטיקאים, נגיד, מפריעים לתהליך הזה?
אני חושב שתהליכים רוחניים ותהליכים פוליטיים הם שני ממדים בחיים. לכן הם לא הכתובת לדבר כזה. זה כמו כשאני לומד, אדם רגיל בבית, או יוצא בבוקר והולך לעבוד, כי הוא רוצה לפרנס את בני ביתו, הולך לעבוד בהייטק, הולך לעבוד עורך דין, הולך לא משנה, משהו עובד. בערב כשהוא יושב ללמוד תורה, שם בצד את כל הדברים האלה, ותחבר לממד הרבה יותר עמוק שיש לו בחיים. ממד רוחני, לתת מענה לצרכים רוחניים, ולא לצרכים הקיומיים. אבל אם אין כמה אחרי תורה, כלומר, הצרכים הקיומיים זה לא תקלה. אבל זה ברור שאתה עוסק בצרכים הקיומיים, אתה לא עוסק בצרכים הרוחניים. אתה צריך שהעיסוק בצרכים הקיומיים, תעשה אותם ביושר, בהגינות, כן? אבל כשאתה עכשיו יושב במשרד ועובד בהייטק, זה לא נותן מענה לממד הרוחני, לא עזור שום דבר, זה אתה מתפרנס, אתה בונה איזה צ'יפ, לא יודע מה, עושה איזה זה אפליקציה, לא משנה. זה. באדם יש הרבה שכבות, חיצוניות ופנימיות. גם בעם יש את שני הממדים. הממד של הקיום הוא לא הממד הרוחני. צבא זה לא חוויה רוחנית, זה אחריות רצינית לגורל האומה, שמירתה. בתורה, נכון, זה מצווה מן התורה, פיקוח נפש. דוחה את כל התורה כולה, גם ברמה הפרטית, ובטח ובטח ברמה הלאומית, אז אתה יודע שאתה הולך לעשות מצווה. אבל זה לא עכשיו ממלא את כל הווייתך הרוחנית, אתה מבין? אז אתה יכול להגיד זה עומד בסתירה, זה לא עומד בסתירה, זה חלק משלמות החיים, שגם החיים החיצוניים יש להם ערך. אז הצד הפוליטי הוא לא אמור לתת מענה, מה שנקרא לחיבור הזהות, הוא אמור לתת מענה לקיום שלנו כעם יהודי. אז בסדר, נעזוב את המריבות, הוויכוחים, מהי הדרך הנכונה של העם היהודי יהיה יותר טוב. בסדר, זה ויכוחים לגיטימיים, מה יעשה אותנו, מה ישמור על הבית יותר טוב, כך או כך או כך או כך. בסדר, ויכוחים כבר 77 שנה, 100 שנה אם אתה רוצה מהרצל. אבל האחריות לקיום הלאומי, אי אפשר לצפות ממנו שייתן משמעות לשליחות שלנו כעם. השליחות שלנו כעם, היא צריכה, צריכים לחפש אותה בשדות אחרים. בשדות הרוח, בשדות המחשבה, עולם הישיבות, עולם המדרשות, נשים, כן. המפגש עם תורה, ראי, כתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כלומר, זה ביהדות המרכיב הכי חשוב שכל אדם בישראל עליו שייך. אין מישהו שהוא כאילו פטור מהאירוע, למה? כי זה הסיפור של הזהות. אז שם נמצא הוקטור לחיפוש. ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית, ברמה הלאומית, הוגי רוח, דעות, רבנים, רבניות, שם הוא הכתובת, המחשבה כל הזמן, שאם בפוליטיקה היו נותנים מענה לשאלת הזהות היהודית, וואו, היינו במקום אחר. זה בכלל לא התפקיד שלהם. זה כאילו שאני אבקש ממדריך ספורט, לתת לי מענה לציבורון הרוחני. היי, תגיד, כיוון שהוא לא נותן, הוא לא חשוב, לא חשוב מאוד, כי יש לי גם גוף, אני צריך לשמור עליו כמו שצריך, ספורט כמו שצריך. לא צריך להרבב רשויות, וגם לא צריך לצפות מרשות, שזה לא התפקיד שלה, לתת מענה לתפקיד אחר.
אני שומע מה אתה אומר, אבל בתוך כל האמירה הזאת, אני פתאום אולי מזהה איזשהו כיוון לפתרון לבעיה. של איך מעוררים לאדם את ה... איך מעוררים...
יאללה, נראה, אני מחפש הרבה שנים פתרון. באתי לך, אולי נמצא פתרון.
איך מעוררים ליהודי את זהותו היהודית. יש תפקיד למנהיג. נכון שבשגרה, כאילו, ראש ממשלה שהוא המנהיג, אוקיי? ראש ממשלה זה המנהיג. ראש ממשלת ישראל, זה המנהיג של העם היהודי. בשגרה, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה יודע. תעביר תקציבים, תעשה קואליציות, לא מעניין. תעשה מה שאתה יודע, אני לא מתערבים לך בזה גם. אנחנו סומכים עליך. אבל ברגע כזה של משבר, רגע של פטיש, רגע של מציאות, יש לתפקיד, למנהיג עוד תפקיד, אני חושב. יש לו תפקיד רוחני גם. יש לו תפקיד לאחד את העם מאחוריו. ברגע של משבר, כי בגלל זה הגיע המשבר. המשבר הגיע כי העם לא היה מאוחד, ואז הגיע המשבר, אז עכשיו יש למנהיג מעבר לתפקיד הגשמי, גם תפקיד רוחני. ואני חושב שאם המנהיג, שהוא בהגדרה המנהיג, היה יכול, היה מראה, היה מבטא את הזהות היהודית שלו, אבל האמיתית, הפנימית, לא החיצונית, ברור שהמנהיג שלנו הוא מראה זהות יהודית. זה ברור, אבל זה מאוד חיצוני. אבל אם היית רואה מנהיג שאתה יכול להסתכל עליו כבן אדם שנותן השראה מבחינת האישיות שלו, מבחינת האישיות היהודית שלו, שזה הבן אדם, עכשיו אנחנו מגיעים לרגע הגדול של משה, נכון? בפרשה. היה ענב מכל אדם על פני האדמה. זה עכשיו, זה השבוע.
ענב.
אם המנהיג שלך היה משדר את ה היה משדר את האישיות הזאת רק מעצם היותו הוא, אז אני חושב שזה היה יכול להראות לנו שיש לנו משהו לשאוף אליו ומשהו להגיע אליו. כי כשהוא התחיל להפנות אצבע מאשימה ממש בתחילת המלחמה, זה ראש השב"כ, זה ראש המוסד, זה ראש אמ"ן, זה הרמטכ"ל, אז אנחנו הסתכלנו עליו והתחלנו להפנות אצבע מאשימה אחד כלפי השני. בעצם יש לו תפקיד. אז אני חושב שאולי באמת המפעל הזה, שזה נשמע כמו מפעל חייך, להחזיר את ה... אני כאילו, אני מתמצז אותו, כן? להחזיר את היהודי ליהדותו. זה נשמע כמו מפעל חייך, וזה נראה לי, זה מפעל, כאילו, זה המפעל הכי גבוה שיכול להיות. לא, אני לא חושב שיש למנהיג מפעל יותר גבוה מהמפעל הזה. אני לא חושב שזה, אני חושב שזה חייב להיות גם מחובר למקום שאנחנו נושאים אליו את העיניים, שזה אל המנהיג. בעצם, אם זה יבוא ממנו, יש לנו את משה, אתה יודע. יש לנו את משה, ואת יהושע, ואת דוד, וזה אנשים שהם מאוד מאוד גדולים, שהם הם 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 היו, הם היו הדבר, הם היו הדבר, וברגע שהמנהיג הוא הדבר, אז זה יכול לגרום למונהג להבין שהוא גם רוצה להיות הדבר.
אז אני חושב ככה, שאני לאורך כל ההיסטוריה, השילוב בין מנהיגות רוחנית למנהיגות פוליטית מדינית, הם היו תופעות שהיו תקופות שהם היו, אבל רוב התקופות הם היו נפרדים, זה היו דמויות נפרדות. כשאתה קורא את התנ"ך, המלכים זה הדמות הפוליטית, המדינית, אבל לידם עמדו מנהיגים רוחניים, זה הנביאים. כלומר, הנביא הוא היה אוטוריטה רוחנית, מוסרית, יוצא דופן. כלומר, זה אנשי רוח אדירים עם מעלות אישיות יוצא דופן, מעורי השראה, שמי שהיה אדם הגון ראה בהם, וואו. יכול להיות שבדורם פחות העריך או פחות, זה לא רלוונטי. היסטורית, אלה המאורות, לא רק של העם היהודי, הם היו אנשי מעורי השראה ותוכן ומוסר כאלה שהמין האנושי כולו הפך אותם למגדלורים של החברה האנושית מבחינת הקומה הרוחנית שלהם. אבל היסטורית אנחנו רואים שבזמנם המלכים, המנהיגות הפוליטית, המנהיגות המדינית, לא רק שלא העריכה אותם, פעמים רבות רדפה אותם, כי הביקורת הרוחנית, המוסרית, שהם הציבו מראה להתנהגות קלוקלת של המנהיגות המדינית והפוליטית, זה יצבן את המנהיגים הפוליטיים, והם רדפו את הנביאים, רדפו אותם עד כדי כאלה שהוציאו אותם להורג, בימי אחאב, היו מלכים קשים מאוד, ש... ראו במנהיגות הרוחנית את האויב העיקרי. דמויות שיש בהם שאתה חולם עליהם, הם היו דמויות נדירות דווקא יוצאות דופן. ואם אנחנו נצפה לדמויות היוצאות דופן פרספקטיבה 3,000 שנה, אנחנו נתאכזב מהר מאוד.
אין לנו איזה דמות יהושע כזו
נכון,
באופק.
נכון, נכון.
לא קיים
נכון,
כזה.
לא, לא, לא רואה. משה, יהושע, דוד... שלמה, הם באמת אנשים, אתה מונה אותם על 5 אצבעות, את המנהיגות שהיה בהם גם מנהיגות פוליטית מדינית, וגם מנהיגות רוחנית יוצאת דופן. דוד המלך, גדול המלכים, בו כל המזרח התיכון רעד ממנו, אבל הוא כותב את הספר של צימון לקרבת אלוקים, הספר הכי מדהים שנכתב אי פעם תודות המין אנושי, תהילים. צימאו לקרבת אלוקים כזה ביטוי, כל העולם קורא אותו, זה תורגם לכל השפות שיש בעולם. איך הוא הצליח לבטא את הצימאון הכי אדם, עמוק של האדם, לקדוש ברוך הוא. בכל מצב, בכל תנאי החיים, במשברים הכי גדולים, בשמחות הכי גדולות. אתה שמח, אתה קורא תהילים, תהילים של שמחה. אתה עצוב, אתה קורא תהילים שמעצבו. אתה בצרה, אתה קורא תהילים של... זה מדהים, איך נשמה כזאת יכלה לבטא במילים את מה שבני אדם בכל העולם, בכל הדורות חפצים. אז זה דמויות פלא, זה לא דמויות. כשאנחנו מדברים וחולמים, משיח בן דוד עבדך, אנחנו חולים שבעזרת השם תחזון הדמויות פיליות כאלה. אבל נגיד, בעולם שבו אנחנו חיים, במאה השנים האחרונות, דמויות שהיה בהם שילוב, זה מאוד מאוד נדיר. אתה יכול לצפות ממנהיג פוליטי מדיני, שיהיה הגון, שיהיה ישר, אני יודע, אדם כמו בגין, שהיה צנוע באופן יוצא דופן, הוא, עורר השראה בהתנהגות האצילית שלו, היה נוסע לה בקריית הממשלה באוטובוס מהבית, ברוב צניעות. בסדר, אז יש אנשים מיוחדים שיש להם גם מידות טובות, אבל הם לא כתובת רוחנית לצמאון של חזרה ליהדות. הם לא כתובת, זה לא האות שלהם, זה לא השליחות שלהם, זה לא ה-DNA שלהם. לכן הציפייה הזאת, אני חושב, כן, צריך ללמוד לחיות עם העובדה שיש בעולם מנהיגות רוחנית, ויש מנהיגות פוליטית, ולא בהכרח הם ביחד. ולכן הציפייה מהפוליטיקה שהיא תיתן את המענה לדבר הזה, היא ציפייה שלדעתי, האכזבה היא כבר מובנית בתוכה, כי זה לא הכתובות. הכתובות זה אנשי רוח, אנשי הגות, אנשים שמעוררים השראה, אנשים שתוכן הדברים הוא פותח את הנשמות, כן, הוא נותן מענה לצימון נשמתי. לגבי השאלה שאתה אמרת, מנהיג צריך לדאוג לאחדות, בסדר, אני חושב שמנהיג צריך לדאוג לאחדות, אבל זה לא נותן מענה לזהות. אחדות צריך בכל חברה על פני כדור הארץ. מחלוקות בתוך חברה, הן שוברות אותה, מעוררות, מטלטלות אותה. ברור שמנהיגות גדולה, יש לו יכולת לחבר, לעשות חיבורים כמה שיותר גדולים. אז זה חלק מהתפקיד המדיני-פוליטי, אבל הוא לא ייתן מענה לשאלה השנייה שאתה דיברת, והיא המענה הרוחני, הזהותני, הייעוד, השליחות. כי בוא נניח תיאורטית שמחר ביבי עושה אחדות, מקים ממשלה עם 80% מהיהודים, ממשלת אחדות לאומית, בסדר, כמו שהיה בתחילת המלחמה. זה לא ייתן מענה לצמרון הרוחני, זה רק יהיה יותר נעים לחיות בחברה כזאת שלא כולם יוצאים להפגנות כל יום וכל הלילה. אז ודאי שיותר טוב שאנחנו ביחד מאשר אנחנו במחלוקת, אבל לשאלה עמוקה, אני לא חושב שהם הכתובת.
אז אתה בעצם אומר שאנחנו צריכים לחכות לאיזשהו אדם שיהיה בסדר גודל של נביא מאוד גדול?
לא, לא, לא. אני חושב שזה מדרגות ביניים. יש היום הרבה אנשים מעוררי השראה, אנשים מוכנים, הם לא פוליטיקאים, להפך. הרבה פעמים זה לא אנשים שאתה רואה אותם בטלוויזיה, ואתה רואה אותם בתקשורת, והם לא בפייסבוק, והם לא ברשתות החברתיות. ככל שאדם הוא יותר איש רוח, אז הוא פחות נמצא בחיצוניות של החיים. ובחברה היהודית, תלמידי חכמים, אנשי רוח, אנשי מעלה, שזה עיקר מה שיסוכם בחיים, אנשים מגיעים אליהם. זה לא ככה. הארץ הזאת מלאה בתלמידי חכמים, באנשי רוח, באנשי הגות, באמת יוצאים דופן. בסדר, שמם לא מופיע כל יום בערוץ כזה, ערוץ אחר. לפעמים אתה פוגש אנשי רוח שמביעים דעה בעניינים הציבוריים, אז אתה נחשף לאיש רוח. עכשיו, עיסוקו היומיומי זה...
יש מישהו, יש אנשים סביבנו שאתה חושב שהם בסדר גודל של נביאים?
לא.
אין? לא. סדר גודל של ירמיהו? אין לנו כאלה אנשים.
סדר גודל כאלה, נבואה זה... אבל אנשים מוסריים...
כי אם היה מגיע כזה בן אדם, אז יכול להיות שהוא היה, הוא היה נותן לנו את המענה הזה. אם היה מגיע בן אדם שלא מחפש את המנהיגות הפוליטית, אלא הוא מאוד חזק במנהיגות הרוחנית, אבל הוא גם מספיק חזק בשביל להשפיע על המנהיגות הפוליטית.
זה עוד שאלה יפה, אבל אני אתן לך דוגמה. היה בזמנו הרב עובדיה יוסף. למשל, זה תופעה מופלאה של תלמיד חכם ענק שבענקים, אחד מהגאונים שהיו במאה השנים האחרונות. כל התורה כולה ידע משהו, שיעות. שהמטרה שלו הזה הייתה, הכותרת הייתה, התרה, החזרת התרה ליושנה. הציבור הספרדי שהגיע לארץ בשנות ה-50, ועבר את הכור ההיתוך הבן גוריוני, מה שנקרא... ניסו ליישר אותו, להיות צבר חילוני. אבל מה לעשות, אחינו ממרוקו, טוניס, בגדד, צ'וט. הם לא צבר ולא חילוני. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אנחנו מאמינים בציון ובארץ ישראל, ובתורה וברבנים, מה אתה רוצה מהחיים שלנו, והפאות שלנו זה מצוות פאה, מה אתה גוזז לנו עכשיו פאות, ומה אתה מחלן אותנו. אז גבריון, אני לא אדון בכלל, המניע שלו ודאי היה מניע טוב, איך אני לוקח אומה בת 2,000 שנה, שהייתה מפוזרת ב-70 גלויות, ועושה מהם עם אחד. אז אני אעשה קור היתוך, צריך להתיך את כולם מחדש, לא מתנה, הגלת מברשה או מבגדד, נתיך את כולם, נשים את כולם בקומזיץ, נשים פיג'ן באמצע, נגדל שיער ובלורית, ונשיר שירי אורה, נעשה את כולם, נבנה אותם, נתיך ונבנה. בסדר, אני לא יודע מה אתה ואני היינו עושים, אם היינו צריכים לקבל מכל הגלויות לבנות אותנו.
בן גורן הסעד שלו.
הסעד
שלו, כן.
בסדר, אנחנו כבר 70 שנה אחרי, היהודים לא אוהבים שמתיחים אותם, וכל אחד רוצה לחזור לקרום מחשבתו ולמסורת אבותיו ולזהותו, ולא שילבישו עליו זהות מבחוץ. מה שעושה הרב עובדיה יוסף, הוא הבין מה עשו לציבור הספרדי בארץ, שזה ציבור ענק של מיליונים. מחקו להם את הזהות. המעני מחזיר עטרה ליושנה. כיוון שהייתה לו השפעה רוחנית כל כך אדירה, הוא באמת הציבור הספרדי בארץ ב-40 שנים האחרונות, החזיר להם את הזהות שלהם, את מה שהיה להם 2,000 שנה בגלות. בגלות במשך 2,000 שנה, הציבור הספרדי שגדר בארצות ערב, זה לא בדיוק 2,000 שנה, זה נגיד 1,000 שנים האחרונות שהתחלקנו לאשכנזים ספרדים, זה בערך בתקופת הרמב״ם, היהודים שהגיעו אחרי גירוש ספרד, הגיעו לאירופה, עד אז כאילו בספרד היה רוב העם היהודי, בבל בספרד, אבל אחרי זה התפצל ואז נהיה אשכנזים ספרדים, בגדול, 1,000 שנים. באלף שנים האחרונות, הציבור הספרדי, יש לו תורה, יש לו תלמידי חכמים, יש לו מסורות, יש לו מנהגים מדהימים, יש לו שירים, יש לו עולם עשיר. כל זה נמחק כשהגיעו פה לארץ. את כל זה הרב עובדיה יוסף החזיר עטרה לישנה. אני קורא לזה הגאווה בזהות היהודית שבאה המזרחית, מארצות ערב, כן? זה זהות מאוד מאוד ייחודית שקיבלה צביון ואופי, אנחנו לומדים את אותה תורה, בסדר, יש לנו אותו שולחן ערוך, כן? אבל זה אוריינטציה ודגשים אחרים, וגם פסיקות הרבה פעמים שונות משאלה. אבל הדבר הכי חשוב, החזיר גאוות יחידה. זאת אומרת, זה דוגמה, והדור של הרב עובדיה הוא לא נביא, אבל הוא ענק של תורה, רוחני, הוא לא היה פוליטיקאי, נכון שהוא בנה בגלל העוצמה שלו, הקים מפלגה פוליטית, אבל העיקר המטרה שלה היה זה שדרך המפלגה הפוליטית הזאת יוכל לקרב עוד אנשים. זאת אומרת, כל המעיין, בתי ספר של שס, המעיין התורני, כל המערכת הזאת שהוא בנה הפוליטית זה היה בשביל לחזק את המוסדות שימשיכו לבנות את הזהות היהודית הספרדית. הזה. אתה רואה? זה דבר עצום. ההתעוררות של הציבור הספרדי כתוצאה זה אדוות ואדוות ואדוות. הגאוות יחידה בנתה את השירה היום, כל היוצרים, לא, כמעט כבר לא מכיר יוצרים אשכנזים, הארץ הפכה להיות ים תיכונית, מה זה? כולם באים מרקע של בית אבא ספרדי, הזמרים, הזמרות, הם חוזרים לדבר על הקדוש ברוך הוא, לא מתביישים בזה, הם גאים בזה, הם מדברים על הבשורות, השירה, הפיוטים, אתה מבין? כל זה צמח, לא צמח מהאגף האשכנזי שלנו, זה, כל זה צמח דרך אישיות ענקית של הרב עובדיה יוסף. שהחזירה מיליוני יהודים שחיים פה בארץ לזהותם היהודית בהמון המון המון המון, המון דרגות והמון... כתב על זה אבישי בן חיים, הסופר, אומר, הוא שם, הוא קורא לישראל השנייה, ישראל הראשונה והשנייה. בסדר, זה בשביל המיתוגים, על מי מדובר, אבל עולם הוא מלואו, מדהים, פתאום אנחנו נחשפים לעולם הזה, שבעבר הוא היה, שם אותו סוג ב', ג' ד', ישראל השנייה, הוא קורא לה שלישית, רביעית, חמישית, פתאום הפכת להיות ישראל הראשונה, פתאום מגלים את היופי שבה, והחיבור העמוק שלה אל היהדות. אז העולם החילוני אשכנזי הוא כבר איזה 100 שנה מנותק מהסיפור היהודי, אבל העולם הספרדי אף פעם לא התנתק. ניסו לעשות אותו חילוני, הצליחו חלקית, אבל בהארד דיסק שלהם.
אז יכול להיות שהציבור החילוני מחכה לאישיות סדר גודל.
מנהיג כמו הרב עובד יוסף, הרב עובד יוסף אשכנזי.
סדר גודל, כן. שצומח מתוך הציבור החילוני, אבל מחובר לזהות היהודית, ויכול לסחוף אחריו את ההמון לעבר הזהות היהודית שלו. כי בסוף אנחנו מחפשים פה איזשהו מין דרך לפצח משהו שמאוד קשה, מאוד קשה, גם מאוד קשה לפצח אותו, וגם אני מרגיש שהפוליטיקאים מפריעים לתהליך הזה. הם מפריעים. אני זורם איתך עם זה שאולי הם לא יכולים לעזור לו, כי זה לא אמור לבוא מהם, אבל כרגע הם מפריעים לתהליך הזה. אבל הרצון הזה לפצח את התהליך הזה, שאין ספק שהוא מורגש עכשיו מאוד. אני מרגיש אותו. אני מרגיש תנועה מאז המלחמה, מאז השביל אוקטובר, אני מרגיש התחזקות, כאילו יהודית. לא דתית, אבל יהודית. מרגיש אצל חילונים. זה קיים.
מסכים.
אז כאילו יש איזשהו
אומר, מין... איך אוספים את זה?
בדיוק.
איך אוספים, פוגמים, לאסוף את ההתעוררות.
וכדי לאסוף, אז באמת, אם הייתה דמות מאוד חזקה וקריזמטית, שהיא חיה את זה, שהיא כשלעצמה, לא כמשהו חיצוני. אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר רוצים את האמת. הדור שלנו לא אכפת לו משום דבר חוץ מהאמת. זה כבר כאילו, זה כבר כתוב, תמיד.
ואמרנו עם ההצגות.
אין, תביא את האמת. לא אכפת לי מכלום. מה אמרת? מי אתה? מי אמרת שאתה? מה, אתה אבא שלי? אתה המפקד שלי? אתה הרב שלי? לא אכפת לי. תביא את האמת. אני רוצה לדעת האמת. האמת היא בוערת כמו לפידים בעיניים. עכשיו, בגלל מה שקרה. אז כן, נראה לי שיש איזשהו צימאון לדמות ענקית כזאת. אולי היא לא קיימת. עדיין. אבל אולי היא תצמח.
אני באופן כללי, חושב שציפיות וחלומות הם דברים טובים, כשיש חלומות זה דבר טוב, זה נותן... אלפיים שמה היינו כחולמים על ירושלים. אז החלום הזה נתן לנו כוח לסחוב 2,000 שנות גלות. יש חלומות גדולים שנותנים לדרך המסובכת בדרך כוח. אבל בסוף, כשאתה רוצה לראות כאן ועכשיו מה מוטל עלינו עכשיו פה, לתת מענה לצימון ששנינו מזהים אותו. אז אם אנחנו נשב ונמתין למשיח בן דוד, ליהושע, לדוד, אז אנחנו נראה איך הצימאון הזה גובר, ואין לו מענה. כי אנחנו ממתינים למשיח, מה שנקרא. החרדים, זו השיטה שלהם, אומרים להם, אבל אתם רואים שהמדינה מתקדמת, בואו תנו יד גם כן, תשותפים, עושים פה דברים גדולים. לא, המשיח יבוא יפתור את כל הבית. אז זה מושיב אותך בעמדה של שב ואל תעשה. אני. אבל אנחנו, אני חושב שהגישה היותר נכונה ביהדות, זה מה שבידינו לעשות, חובתנו לעשות, ומה שלא בידינו, אם זה מדהיג אותך, אז דאגה בלב איש, ישיחנה מדעתו. תשיח את זה מדעתך, כי אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. או תפילה לדבר שהיית רוצה שיהיה. אבל זה שייך לעולם התפילות, לעולם החלומות, לעולם התקוות. אבל בעולם שאתה רוצה באמת, יש לך מציאות קונקרטית שצריך להתמודד איתה, לתת לה מענה, צריך לחשוב על רעיונות שיתנו מענה לצימון הזה שאתה אומר. זה לא יודע, מישהו זרק רעיונות כאלה להקים, בתי מדרש לחילונים. מישהו אמר לי, מישהו הולך להתמול וואטסאפ, שמע, יש כזה צימון, מה עושים? אמרתי, מה אתה מציע? ואני תשמע, מה אחרי שאתה אומר על להקים מכינה קדם צבאית לחילונים שלומדים יהדות? אמרתי, אני מברך אותה בהצלחה, אני מוכן לבוא גם ללמד. מישהו, איזה פחות שכיזם, היה במלחמה, מילואים אני כן, היה במלחמה, וראה כזה התעוררות, אנשים שואלים שאלות, וזה, וכל הפוליטיקה נמאס לאנשים, וכמו שאתה אומר, נפלו כל המחיצות, וגמרנו עם הדימויים, והצגות חיצוניות, הכל הקליפות נפלו, נשארנו מזוקק. אז הוא אומר, תשמע, עם הצעירים, אין להם תקבר את החשבוינס של הפוליטיקאים, כל הדברים האלה. בוא ניתן מענה. אז הוא אומר, כיוון שהמסגרות של המכינות הקדם צבאיות, זה מסגרות ש... בלי סוף בני נוער ישראלים הולכים לשם, יש 65, 80 אולי, מכינות קדם צבאיות חילוניות. לא יודע, דתיות יש רק 20, אבל החילוניות זה בלי סוף. הוא אומר, אולי שם, צריך לתת, להקים מסגרת, שמראש יהיה, טוב, הטייטל שלה, כאן לומדים יהדות לאנשים לא דתיים. לא, אתה מקים מכינה לחילונים ללמוד חילוניות, מה שנקרא, חברה ו... מפגשים החברה
הישראלית. כן, יוצא לי הרבה להיות בכאלה מכינות ולהעביר הרצאות שם, אני רואה את זה.
זה הקונספט הזה, כן. זה בעצם בוא נכיר את החברה הישראלית, בוא נדבר אחר. בינינו, זה משהו אחר, כן. זה לא נוגע בזהות. אם זה נוגע, זה נוגע מאוד
בקטנה.
בקטנה, נגיעות.
כן.
אבל אמיתי, לשים את זה על השולחן ולהגיד, חברים, פה אף אחד לא מחייבים אותו לא לקיים מצוות ולא מחייבים אותו שום דבר, אבל יש פה חופש גמור ללמוד יהדות נקי. מי לשם אליי? מי שרוצה ללמוד יהדות נקי, זה הכתובת. ואז אתה מפיץ את זה, מספר על זה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מוציא קול בכל הארץ, יכול להיות שזה יביא לשם צעירים. אתה יודע מה? אתה יודע מה, איש יקר.
אני בא איתך לדבר כזה.
איש יקר.
לכזה דבר אני בא איתך.
איש יקר, תקשיב. אומרי, זרק את הרעיון. כיוון שאתה יהודי שקצת יותר מבין בדיגיטל ממני, אז זה... בוא, יש לי הצעה. בוא נחליט שאנחנו הולכים להקים מסגרת כזאת, אתה מוציא קול, ונראה קודם כל מה התגובה. אבל צריך כמובן לכתוב איזה תוכנית, איזה משהו ככה בסיסי שאנשים יגידו, מתוך חופש גמור, ללמוד יהדות נקי. כל הסגנונות. סידות, ליטאיות, רב קוקס, ספרי אחרים, כל המגוון. לבוגרי תיכונים שמסיימים תיכון, שנה לפני גיוס, מפגש עם זהות יהודית. מפגש. אם אנחנו מוצאים ביחד קול, לקול קורא כזה, אז אני מוכן לקחת על עצמי להרים מסגרת כזאת, ואתה תהיה הזה שיודע, נקרא לאנשים ביחד, כן? נקרא להם, נגיד חברים, מי שמאז בפוליטיקה, מאז בזה, ורוצה לפגוש
את זה.
במקום לנסוע לנפל.
זה חייב להיות אבל לפני צבא?
לא, זה יכול להיות גם אחרי צבא.
אחרי צבא נשמע לי יותר מתאים.
יאללה.
כי צריך להגיע לאיזושהי רמת בגרות מסוימת כדי להבין בכלל את האמירה של היהדות, אני חושב, לאנשים חילונים. לפני צבא זה משהו שעדיין קשה לתפוס, ברמה המוסרית אפילו.
יכול להיות, אני לא יודע להגיד לך.
אני...
אין לי עמד מידה לחוש.
אני הולך איתך לדבר כזה.
יאללה.
באמת?
לא, אני... קדימה.
איך זה עובד? צריך למצוא לזה תקציבים, צריך למצוא לזה אדמה, איך זה עובד הדברים האלה?
נראה לי שזה הדבר הכי קל.
זה הקל?
כן. אם אתה תביא אנשים, אני אביא את המקום.
וואלה. אוקיי. אני חושב שזה יכול להיות, זה יכול להיות איזשהו...
צורה.
כן, חזון. חזון. משהו, משהו, משהו לבנות, כי אני מרגיש את הרצון, יכול להגיד לך, בוודאות, הרצון החילוני להתקרב ליהדות. אני מרגיש אותו מאוד, מאוד, מאוד חזק בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה, וגם את הרצון ללמוד.
אחרי שאנחנו גומרים את הרעיון, אני ארים טלפון לחברים שלי פה בתל אביב, לא בתוך תקווה, בתל אביב, ויש כמה מקומות שאפשר לממש חזון כזה.
וואלה. נשמע טוב. באמת.
כן, כן.
וכן, אני מסכים איתך שזה אמור גם לבוא מלמטה.
תראה, אם בסוף אנשים לא יבואו, זה לא יעזור שנעשה מקום.
אנשים יבואו. טוב, אני מסכים, אבל שזה גם אמור לבוא מלמטה, זה גם אמור לבוא, זה אמור לבוא גם וגם, גם מהשטח, גם מהלב, זה אמור לבוא גם מהרצון הפנימי, אבל זה אמור לבוא גם להיות איזשהו מין כוח כזה שעוטף את זה מלמעלה, ומאחד את זה מלמעלה, את הרצון הזה. כי שוב, אחרת פשוט הרבה יותר מגניב ללכת לבודהיזם בגיל 23. הרבה יותר, כאילו, פשוט, כי כל מה שאתה רואה זה את המפלגות החרדיות, זה את ה...
אם אתה לא תשתרם פוליטיקה, אי אפשר לעשות כלום. אז נשים את הפוליטיקה בצד.
כן, לא, אני אומר...
פוליטיקה זה אינטרסים. פוליטיקה, הם אחראים על משימות אחרות. הפוליטיקה מוחדרים, החרדים צריכים לדאוג שיהיה תקציבים לישיבות. הפוליטיקאים של הימין צריכים לדאוג שלא משנה. כל אחד יש לו משימה.
כן.
וכל הפוליטיקה כולה, כל הממשלה, יש לה תפקיד אחד, לדאוג לניהול של מדינה. יש פה מדינה של 10 מיליון תושבים. מי שצריך לדאוג לזה שזה יעבוד, העסק, נכון? אז אני לא... קודם כל צריך להשתחרר מזה ששם זה כתובת. היא לא כתובת, לא כזאת ולא כזאת, וחבל הזמן. זה צריך, זה דברים שצומחים מלמטה. אם תצליח ליצור גל, אז זה יקיף את הארץ, אז זה תהיה תנועה חברתית כזאת, שיש כבר קצת תהליכים כאלה, יש גוף שנקרא דרך עמי. ששם באים סטודנטים חילונים ללמוד יהדות פעם בשבוע. נדמה לי שיש קרן וולפסון, קרן גדולה, שנדמה לי נותנת מלגה לסטודנטים, אני לא יודע כמה מלגה, מלגה למי שיש לו צימון ללמוד יהדות, נותנים לו מלגה, מלגה שעוזרת לו משהו בלימודים שלו, לא יודע, משהו כזה. אני השבוע הייתי במקום כזה בירושלים, יש שם איזה 30-40 סטודנטים חילונים, הייתי במקום כזה בראשון לציון, לפני חודש, בשבוע הבא אני במקום כזה בחדרה. זאת אומרת, יש כבר קצת מסגרות ראשוניות שכבר רצות קצת בשטח, זה לא לגמרי מופרך הדבר הזה, הוא קיים. זה מופנה לסטודנטים.
כן.
טוב, אבל צריך לחשוב על משהו יצירתי.
כן.
יש פה בתל אביב, מקום שנקרא המקום. איפה הוא יושב, לא זוכר שמה, במרכז תל אביב, ובאמת מגיעים אליו שמה, אני לא זוכר אם כל ערב יש שם פעילות, או רק בסופי שבוע, חמישי או זה, אני חושב שכל ערב יש שם פעילות של לימוד תורה.
המקום זה איפה שהיה צריך להיבנות בית המקדש, לא?
זה בירושלים. בתל אביב זה קוראים למקום המקום.
אוקיי. נשמע טוב. איך אתה רוצה לסכם?
ההתעוררות הזאת שאנחנו רואים, זה מה שדיברת, שאלת איך זה מתעורר, אמרנו, יש ברמה האישית הפרטית, וברמה הלאומית אירועים קשים. יוצרים מתעוררות. צריך לחשוב, כיוון שאנחנו מסכימים על התופעה במציאות שקורית, אי אפשר ליישבת להיות אדיש ולחכות, ולצטט מענה להתעוררות. זה דבר חשוב מעין כמו. חשוב מעין כמו. בשבת הקרובה, מחר, מחרתיים, יש כינוס גדול של רבנים בירושלים, שכל השבת עוסקת בשאלה הזו שאתה העלית. איך נותנים מענה להתעוררות הגדולה?
רבנים מהציונות?
כן.
מעניין.
כן, אני אלך לשם. אני אספר להם על המפגש בינינו.
אספר? כן. יאללה, סגור. נשמע טוב.
אז נהיה בקשר.
נהיה בקשר. יאללה, תודה רבה.
תודה, כיף.
באהבה.